יש לנו עוד רבע שעה. כאן יש תורה שהיא קבלית, היא גם קבלית וגם המפרשים הקלאסיים של ליקוטי מוהר"ן לא כתבו עליה כלום, והמפרשים המודרניים אין לי אותם. יש שני פירושים חדשים על ליקוטי מוהר"ן, ויש עוד אחד בדפוס, אחד שלישי, שהוא יותר טוב מהם, ואין לי את שלושתם. אז אני לא יודע, אבל יש, ננסה איכשהו לפצח את זה, אני לא יודע, בלי אחריות. עכשיו, התורה הזאת, הקושי הנוסף לזה, לתורה הזאת, שהיא לא נאמרה אלא נכתבה. יכול להיות שהיא גם נאמרה, אבל היא נכתבה על ידי רבי נחמן בעצמו. בדרך כלל המנהג שלהם היה של כל הגדולים, כשהם דיברו, הם דיברו יותר באריכות, כשהם כתבו, הם כתבו בקיצור. פה בסוף, בסוף התורה, יש קטע מהתורה שרבי נתן שמע אותה והוא כתב אותה עוד פעם, אבל הוא לא מוסיף הרבה הסבר. טוב, עכשיו בוא נראה לאט לאט. עיקר ההולדה תלוי בהי. בבחינת הי לכם זרע, וזרע זה ילדים. ואברהם ושרה לא הולידו, כשהם היו אברהם ושרי, היה חסר להם ההי. עד שהגיעו להי הזאת. ועל זה יש בזוהר, בזוהר חדש, שהוא מסביר שההי זה הרחבה של היוד. אצל שרי רואים את זה. היוד זה נקודה, וכשהיא הייתה בבחינת נקודה, היא לא יכלה ללדת. ההי זה ההתרחבות, זה לקבל אורך ורוחב. זה כמו להיפתח מנטלית למשהו חדש. כן? ואותו דבר אצל אברהם, יש כל מיני גרסאות איך להסביר את זה. יש גרסה שאברהם, המשמעות של אברהם, זה משהו מאוד נעלם. זה אב עליון, שהוא עם הפנים כלפי מעלה, או לא עם הפנים כלפי מטה. כשהוסיפו לו את ההי, זה הופך להיות אב המון גוי. זה הופך להיות, מוסיפים את המילה המון, אז הוא עם הפנים כלפי מטה. וכשהוא עם הפנים כלפי העולם, יכול להיות לו המשך בתוך העולם.
את ישמעאל הוליד. מה? את ישמעאל הוליד.
את ישמעאל הוא הוליד, אבל זה לא היה עיקר תולדותיו. איך הלשון פה? כתוב כאן לא הולידו, אבל לפני זה כתוב עיקר ההולדה. ישמעאל לא היה עיקר תולדותיו. באמת ישמעאל לא המשיך בעולם את הדרך של אברהם. חוץ מאיזה עניין חלקי של הכנסת אורחים וכל זה, אבל לא היה, הדרך של אברהם נמשכה על ידי יצחק. לא על ידי אברהם. כי עיקר הולדה על ידי הדעת. יש עוד גרסה בזוהר כתוב שאברהם זה כמו עבר הם, ולפני שהוא קיבל את ההי זה היה כמו עבר דם. יש שם עריכות על זה, זה אבל זה על פי קבלה, זה לא נוגע לנו. עיקר ההולדה על ידי הדעת. מבחינת וידע האדם, אנחנו רואים שהאדם בתוך הנפש שלו, הוא לא יכול להוליד שום רגש אם אין לו דעת. הוא יכול להיות חכם בכל החוכמות ולכתוב ספר על איזו התבוננות מסוימת. אבל אם אין לו דעת, יש לו רק בינה, אז היחס שלו נשאר מנוכר. כן? הדעת מחברת אותו. כמו וידע אדם. ואחרי זה כתוב, וידע אדם את חווה אשתו, כתוב ותר, ותלד. זה יכול להיות בנפש, אדם וחווה זה כמו חוכמה ובינה, וכשאין את הדעת, אז מהבינה לא נולדים המידות. כשיש את הדעת, וידע אדם את חווה אשתו, יש את הדעת שמחברת את החוכמה עם הבינה. אז אחרי זה יש עוד דעת שמחברת את הבינה עם המידות.
במה תלוי אם יש לאדם דעת?
מה?
במה זה תלוי אם יש לאדם דעת?
יש לכולם דעת. יש לכולם דעת. ומישהו שם פעם שאל, הייתי פעם בבית כנסת, לפני המון שנים, מי שמכיר את היום יום, ספר קטן כזה, כל מיני פתגרים חסידיים, אז ישבו יהודים מבוגרים אחרי התפילה, ואחד יקריא, יש שם קטע שכתוב שהכל תלוי ברצון. ואי אם בן אדם יש לו רצון, אז הוא יכול להגיע לכל, לכל העניינים הטובים בעולם. העיקר זה הרצון, זה קטע כזה קטן. ואז מישהו שאל, אבל איך מגיעים לרצון? ככה הם קמו מהשולחן, זה היה לימוד כזה אחרי התפילה, קצת משניות ועוד איזה פתגם, לא, אף אחד לא... אני הלכתי, הסתכלתי, חיפשתי בספרים, אז כתוב שיש בחינת דעת שיכולה לעורר את הרצון. למרות שהרצון הוא למעלה מהדעת, אבל הרצון כל הזמן נמצא, רק הוא כאילו הוא נעלם, זה סוג אחר של גלות. זה כמו הגלות של הבת מלך בהר של זהב ובמצור של מרגליות, שהיא תישאר שם במקום הטוב שלה, שהיא לא כאילו, תשאירו את הקדוש ברוך הוא בבית הכנסת, שלא יסתובב בשוק. זה סוג אחר של גלות, זה לא גלות שמשעבדים מישהו, זה גלות שסותמים למישהו את הפה. אז הרצון הוא באיזשהו אופן בגלות, הרצון, היחידה, כל העניינים הגבוהים האלה, עם הדעת אפשר לקרוא לו שיבוא החוצה. עכשיו, דעת, זה, הדעת מגיעה על ידי המחשבה, אבל זה סוג אחר של מחשבה. זה שאלה אחרת. אם אני שואל למשל, מה זה, איך זה, זה שאלות של בינה. אם אני שואל, איפה אני מול זה, או מה האחריות שלי עם הדבר הזה, נגיד, אם מישהו, אם אני יוצא למילואים, אני כבר לא יוצא למילואים, ברוך השם, כבר זה 10 שנים, אבל אם אני יוצא למילואים ושמים אותי ליד איזה מכשיר, ואומרים לי, תיזהר לך כי מכשירים כאלה בצהל יש רק 2, ואתה מופקד על אחד מהם. אוי ואבוי לך אם הדבר הזה יתפקשש. באותו רגע, אני פחות מתעניין בצד האינטלקטואלי של המכשיר, באיך הוא עובד, כמו באיך לא להזיק לו, ואיך לשמור עליו, ואיך, ומה לעשות כשנדלקת נורה אדומה. זה מתחיל להיות פתאום אכפת לי. אם הייתי יודע שכזה יש בכל מוצב, זה לא היה מעניין אותי בכלל. אחד יתקלקל, מחר אפסני יביא שניים, אנשק יביא שניים, יביא שניים במקומו, לא אכפת לי. אבל ברגע שאני יודע, זאת אומרת, אם אני מכניס לעצמי בראש את החשיבות של הדבר לא בצורה מופשטת, אלא את החשיבות של הדבר עבורי, בצורה קיומית, אז אני יכול לגרום לדעת שתתעורר, והיא תעורר את הרצון, והרצון יעורר את כל הכוחות. ועל זה נאמר, דע את אלוקי אביך. הוא כותב ב... אני לא זוכר איפה, רבי נחמן כותב, המשל הזה בא ממנו בעצם, אני חשבתי על זה. הוא כותב שלוקחים איש חי ומעמידים אותו על עמדה מסוימת ואומרים לו, דע לך על איזה אחריות, על איזה אחריות אתה, זה מעורר את הדעת. ויכול להיות שהוא יכול להיות אסטרטג מעולה וכל זה, וזה לא קשור אליו, אז הוא לא מתעורר מזה. רואים כמה חשוב לפעמים להיות במרכז. אנחנו כל הזמן מדברים על הזוז מהמרכז. אני לא יכול לשים את השם במרכז אם אני לא במרכז קודם. כמו שאני לא יכול לאהוב מישהו אחר אם אני לא אוהב לגמרי את עצמי. אז מאוד חשוב להיות קודם בכיתה א', לפני שמגיעים לכיתה ב' או ג'. אז קודם כל צריך לדעת שכל הדברים האלה נוגעים לנו. ובגמרא כתוב, מעיקר כי אבי דין שדת דנף שאבי. איך כתוב שם... רב ששת אמר, חדאי נפשי, לך קראי, לך תנאי, תשמחי נפשי, עבורך אני לומד, עבורך אני קורא. אם אני במדרגה נמוכה, אז אני חייב לחשוב על דברים שנוגעים לליבי במדרגה הנמוכה שלי. אז הדעת התעורר אצלי על ידי זה שאני יודע שיש שכר ויש עונש. אם אני הזדקחתי קצת, אני יכול לחשוב על אידיאליזם, על הרב קוק כותב על זה הרבה. כאילו, תיפתח, תפסיק לחשוב על עצמך. אבל עוד פעם, הנקודה של כל הכתיבה הזאת, זה איך זה נוגע לי, איפה אני בתוך העניין. אם אני מוציא את עצמי מהעניין, אני מוציא את הדעת. הדעת היא הקו האמצעי של הספירות, היא מכוונת כנגד פנימיות הכתר. היא השגרירות של פנימיות הכתר שנמצאת בין הספירות, בתוך המודעות שלנו. אם אנחנו לא מכוונים לעצמנו, אנחנו לא יכולים להתחבר אליה.
זה הצד ההפוך של התפילה. התפילה בהתבודדות, אמרנו שאנחנו באים...
בתפילה אנחנו, אבל התפילה, אם היא מגיעה אחרי, רבי נחמן אמר לאחד מהתלמידים שלו, שקודם כל שעה אחת ישתוק ואחר כך שעה אחת ידבר. זאת אומרת, אם ההתבודדות מגיעה מתוך התבוננות ומתוך שימת, תשומת לב, לא התבוננות אינטלקטואלית, אלא שבן אדם ידע, אני למדתי בישיבה אצל הרבי ב-770, והיה שם רבי יואל קאן, היה חוזר של הרבי, הוא לא היה מהצוות של הישיבה, אבל הוא היה כל ערב, הוא היה מסתובב בישיבה, הוא לא קיבל על זה משכורת. הוא אהב את החבר'ה, אז הוא היה צעיר, צעיר עדיין. הוא היה מסתובב, וכל אחד איפשהו למד, לא משנה שאת הסוגיה הזאת הוא כבר 20 שנה לא ראה, זה לא עניין אותו. יש לו זיכרון כמו לרב זווין, כזה, הוא לא שכח. מיד היה בתוך העניין והיה מסביר את כל מה שקשה ואת כל הזה. פעם הוא אמר, דיברו על איזה משהו, אז הוא אמר, שני דברים הוא אמר. מי שכואב לו, מי שניגש לחסידות מתוך כאב, אז זה נקלט אצלו. מי שניגש לזה בתור סתם העשרה, אז זה נשאר מעל. ואז הוא נתן משל, הוא אמר, היה שם שולחנות מעץ, כאלה אבים, שולחנות של פעם. הוא אמר, אם אתה חוקק פה סנטימטר, ואתה שופך מים, אז יש סנטימטר מעוקב של מים. אבל אם אתה שופך איפה שלא חקקת, אז ישפך לכל הכיוונים ולא יישאר כלום. אחר כך הוא אמר פעם למישהו, הוא אמר את זה בצחוק, הוא אמר את זה באירוניה, אבל זה היה כל כך נכון, היה שם איזה תלמיד מבריק, שאחר כך הוא הפך להיות ראש ישיבה מבריק, ואחר כך יום בהיר אחד הוא זרק את הכל והלך לביזנס. וכל החברים שלו חטפו שוק, איך עושים דבר כזה? והוא ככה עם חיוך על השפתיים, לא עניין אותו. וכשהוא היה עדיין צעיר, היה בחור בישיבה, בחור בגילי, הוא היה ממש, הוא לא חלם להתחתן אפילו. הוא קלט אותו, אז הוא אמר לו, תשמע, אין לך תקנה. הוא אמר, אסור לי להגיד לך את זה, יש לך רק תקנה אחת. אם תיקשל פעם במשהו מאוד חמור, תקבל לב נשבר, אולי אחרי זה תהיה בן אדם. אז באמת אסור להגיד את זה, אבל האמת שגם בצרה גשמית זה יכול להיות. יכול להיות שבן אדם הוא כל כך יעוז באהבתו, והוא היה הכי מבריק מכולם, אבל דעת לא היה שם. וזה באמת רחמנות מאוד גדולה, כי אחר כך, כל אחד צריך להיות במקום שלו, המקום שלו היה מקום מאוד טוב, וזה כמו, אני מסתכל עליו, זה כמו לקחת מנוף של 5 טון ולתלות עליו 0.25 קילו כביסה. זה בזבוז. אז כשבן אדם חסר דעת, אז כל החיים שלו מתבזבזים. ועל זה צריך פשוט לשבת או לחשוב, היום אנחנו לא רגילים לחשוב, אז לכתוב, לדבר, לכתוב, כל אחד איך שהוא יכול, ולמצוא את נקודת החיבור הפשוטה שלי עם הקדוש ברוך הוא, עם ההתנהגות שלי היומיומית, עם הרובד הכי נמוך, ואז הדעת מתחילה להתעורר. ועיקר הדעת היינו שישתמש בדעתו, היינו שיוציא את שכלו מכוח אל הפועל. הפועל של השכל זה הרגש. כי גם לקטן יש דעת. אבל אצל הקטן עדיין הדעת בכוח ולא בפועל, כי לא ישתמש בדעתו. ולא הוציא אותו מכוח אל הפועל. ומישהו שלם בדעתו, שהוציא אותו מכוח אל הפועל, והשיג בדעתו מה שאפשר לדעת האדם להשיג בדעתו, אזי הוא קרוב לדעת הקדוש ברוך הוא. מזכיר את התורה הקודמת. וזה מעניין איך שרבי נתן סידר את זה. ואין חילוק בין דעת האדם, בין דעת כל אדם בעצם, לדעת השם יתברך. יש הרבה חילוקים, אבל חילוקים מהותיים במהות, לא בכמות. אלא 5 דברים כמובן. כאן למטה יש להערה, רבע השמטות והגאות מכתב יד מאורנת ז"ל. אני העתקתי את זה על דף, ואני אקריא לכם את זה. אחר כך בסוף התורה יש לזה מקבילה בקיצור, אבל שם קשה להבין. היי בחינות שבין דעת האדם, אז זה צריך להקשיב בעל פה. בדעת האדם בשלמות לדעת השם יתברך. הבחינה הראשונה, כשאדם יודע דבר, הוא מתכוון להגיד, אם בן אדם באמת יכול להגיד, אני יודע, בהכרח שיהיה כך. ואם לא יהיה כך, אין זה ידיעה. אם נגיד, אני אומר, אני יודע שמעבר לקיר עומד שולחן. אני לא יכול להגיד את זה. כל זמן שאני לא רואה שקוף, את הקיר שקוף, אולי בדיוק שנייה לפני שאמרתי, מישהו לקח משם את השולחן. אני יכול להגיד שכשאני הייתי, היה שולחן. לדעת ממש, בן אדם יכול רק כמה דברים ספורים, כי רק אותם הוא יודע בצורה בלתי אמצעית. מאיפה אני יודע איך קוראים לך? כי אתה סיפרת לי. אולי שיקרת אותי. אני לא באמת יודע. בן אדם יודע, יש כמה דברים בסיסיים שאותם הוא באמת יודע.
מה?
מה? מה? יכול להיות שכלום, אני לא יודע. אבל לכל פנים, ידיעה, ידיעה זה כשזה אמיתי. כשאני יודע אותו באופן בסיסי עד הסוף. עצם הידיעה. ואם לא יהיה כך, אין זה ידיעה. השם יתברך יודע שיהיה כך, ואף על פי כן הוא באפשרי כמו שיבחר האדם. אצל השם יש הפתעה. הוא יודע מראש מה יהיה, ואף על פי כן הידיעה שלו, בלשון אחרת, הידיעתו אינה מוציאה את הדבר מאפשרותו. זאת אומרת, אפשר שיהיה אחרת. תכף נראה מה אמר על זה על בעל שם טוב. כי הבחירה היא ביד האדם, וזהו עניין הידיעה והבחירה וכו'. יש בסוף כתר שם טוב, ממש בדפים האחרונים, כתוב שהבעל שם טוב אמר על העניין של הידיעה והבחירה, הוא אמר שהשם יתברך יודע מה יהיה, והוא יודע מה הוא רוצה שיהיה. השם יתברך יודע שיהודי הזה יחלל שבת, אבל הוא גם יודע שהשם יתברך יודע שהשם רוצה שהיהודי לא יחלל שבת. מה הוא משאיר ליהודי הזה בחירה? הוא משאיר לו בחירה לבחור בין מה שהוא יודע לבין מה שהוא רוצה. זה הבחירה שיש לו.
מה שמי רוצה?
הכל השם. השם רוצה שהוא ישמור שבת, והשם יודע שהוא יחלל שבת. הוא משאיר לו בחירה אם ללכת למה שהשם רוצה או ללכת למה שהשם יודע. אבל אם השם יודע, זה ככה צריך להיות. ומצד שני, אם השם רוצה, זה גם ככה צריך להיות. אז לא הרצון מכריח, ולא הידיעה מכריחה. הרצון הוא נוגע ואינו נוגע, והידיעה היא נוגעת ואינה נוגעת. כנשר, זה הסתכלות חדשה על הבעיה של הידיעה והבחירה. זה מודפס בספר. כל החכמולוגים שמדברים כל כך הרבה על הידיעה והבחירה בכלל לא מצטטים את זה אפילו. זה מודפס בסוף כתר שם טוב, בדפים האחרונים. כמובן שזה משפט לא לוגי. כן, זה לא, אין כאן, זה אין כאן לוגיקה פשוטה שאנחנו מבינים אותה. אבל זה רק אומר שכמו שאתה מתפלא איך אתה מתפלא על הידיעה איך בסוף יוצא אחרת, תתפלא על הרצון איך בסוף יוצא אחרת. גם זה פלא. פלא אחד מאזן את הפלא השני. זה לא כל כך הצדדי כמו שחושבים את זה. על כל פנים, הידיעה של השם היא שונה לגמרי מהידיעה של האדם.
הוא מסביר שבכל מצב הוא נמצא עם השם. נכון. זה בדעת וזה ברצון.
נכון, נכון. אבל השם רוצה שיהיה ברצון. כשהוא נמצא בדעת, הוא נמצא עם השם לא כמו שהשם רוצה. השם אומר לו, מי ביקש זאת מידכם? רמוס חצריי. וכמו שבן אדם מקריב קורבן בעלמו, הוא שם את זה על המזבח. המזבח לא נפסל מזה. אבל הקורבן שלו הוא בעלמו, הוא עשה פגם. נשאיר את זה פה. זה אחד, יש עוד ארבע.
שגם יש מסבירים ובקבלה שבסוף מהרי זה בסוף טוב,
כן.
טוב גמור, אז למה לבחור בטוב ולא ברע? אחד מסבירים כי זה רצון השם.
כן. מי מדבר על זה? רבי צדוק לא אומר את זה? מי אמר את זה?
בלשן.
בלשן? מתאים לו.
יש שלושה הסבירים ארוכים וזה נשאר ראשון שלו.
זה מאוד יהודי ההסבר הזה, מאוד כזה, קבלת האנושות שמיים.